פרק י"ט. כזכור, פרשת שופטים שבה נמצא פרק י"ט, היא עוסקת בסדרי החברה, הייתי אומר במוסדות השלטון. מוסדות השלטון הם ארבעה במספר, לפי ראשי תיבות של משכן, מלך, שופט, כהן ונביא. המלך אחראי על סדרי החברה, דהיינו הביטחון בעיקר והמשפט. השופט אחראי על פסיקת ההלכה והמשפט, אבל משפט התורה, לא משפט המלוכה. הכהונה אחראית על סדרי המקדש, והנבואה על מסירת דבר השם. זה ארבעת המוסדות העיקריים של החברה העברית, ואנחנו דיברנו בהרחבה על השאלה באיזה מידה המוסדות האלה הם ריאליים. זאת אומרת, האם אי פעם הסדר הזה שהתורה מדברת עליו, אם אי פעם הסדר הזה התקיים? כן? כלומר, האם האיזון בין מלך, שופט, כהן ונביא הוא דבר מציאותי? והתשובה היא שלא. אני אסביר למה הכוונה. אנחנו מוצאים, תודה רבה, שבמשטר הראשון של עם ישראל, כל ארבע המוסדות היו מאוגדים באישיות אחת. כן? נכון? משה. משה היה גם מלך וגם הסנהדרין כולה באיש אחד, וגם הוא היה הכהן הגדול שהציל אחר כך את סמכותו לאהרון, וגם היה גדול הנביאים שהוא קובע את דבר השם. זאת אומרת, בניגוד להלכה של תורת משה, משה עמד בראש ארבע המוסדות וריכז את כולם אצלו. איך הדבר הזה הוא אפשרי? הוא אפשרי כשאנחנו עומדים מחוץ להיסטוריה. זה היה במדבר. המדבר הוא לא המקום הנורמלי. לא שם, לא במדבר מתרחשת ההיסטוריה. בוודאי לא כשמוקפים בענני כבוד ואין דאגות פרנסה. כן, מדובר במציאות תיאורטית שבה הכל אפשרי, כולל האחדות של המוסדות. זה מה שהיה במדבר. לאחר מכן, כשהגענו אל ההיסטוריה הממשית בימי יהושע, אז המוסד הדומיננטי הפך להיות השופט. הגענו אל ימי המלוכה והמוסד הדומיננטי הפך להיות המלך. ואחר כך הגענו אל ימי גלות בבל והמוסד הדומיננטי הפך להיות הנביא. ובימי בית שני המוסד הדומיננטי הפך להיות הכהן. אפשר להיכנס לפרטים, אבל אני חושב שהדברים פחות או יותר ידועים. נכנסנו לגלות, כל ארבע המוסדות האלה קרסו, התמוטטו, והפכו להיות גרעינים, איזה שאריות מנופצות של מה שהיו ארבע המוסדות האלה. במקום המלך נותר ועד הקהילה, במקום השופט נשאר בית הדין הרבני, במקום הכהן נותר החזן, ובמקום הנביא נותר הדרשן. אבל ארבע המוסדות המשיכו להתקיים בצורה כלשהי, בתוך מה שנקרא אוטונומיה משפטית, כך שהאומה הייתה מדינה בגלות. כן, כך היו קהילות ישראל בעולם, כמין נציגות של מדינת, המדינה העברית, תחת החסות של המלך הגוי. עם האמנציפציה, כל זה נגמר. היהודים, מה אתה אומר? מה התחלק למה בגלות? איך זה התחלק בגלות, אתה שואל. השאלה היא למה לא הקשבת? טוב, אני אעשה את זה שוב. במקום המלך ועד הקהילה, במקום השופט הבית דין הרבני, במקום הכהן החזן ובמקום הנביא הדרשן. וכל זה המשיך להתקיים בצורה של אוטונומיה משפטית זעירה תחת השלטון של אומות העולם, עד תקופת האמנציפציה, בתקופת ה... דיברת עם יורם? לא, נכון? אני מחכה לך. כן. וירס, כן. הוא אמר שהתקשרת אליו בזה. טוב, בסדר. אז, וזאת התקופת האמנציפציה, כשבתקופת האמנציפציה, היהודים קיבלו, קיבלו שוויון זכויות, ואז בוטלה העצמאות, האוטונומיה, הייתי אומר, המשפטית של העם היהודי, והתחילה הגלות. כלומר, הגלות באמת באמת התחילה לפני 200 שנה בערך. כמובן סכנת נפשות, לאובדן הזהות הלאומית שלנו, ואז בדיוק התחילו לדבר על שיבת ציון, והתחלנו בשיקום. המוסד הראשון ששיקמנו זה המשפט, על ידי הקמת הרבנות הראשית לארץ ישראל על ידי הרב קוק. אחר כך קמה המדינה, כלומר חזרה המלכות, לגבי המקדש, התחלנו התחלה ממש איזה גירות שבגירודים, שחרור הר הבית, אבל לא יצא מזה בינתיים, שום דבר ממשי, והנבואה לכתדה. אבל אנחנו בדרך. כך שאנחנו, כלומר, התוכנית של הפרשה היא תוכנית ארוכת טווח מאוד. היא תוכנית שמתפרסת על אלפי שנים, ועדיין טרם מצאה את המימוש המאוזן שלה במציאות. עד כאן ברור? מתוך כך, נשאלת השאלה, מה עושה פה פרק י"ט? מה לא לפרק י"ט במוסדות המדינה? הרי הוא מדבר על ערי המקלט. והתשובה היא, שערי המקלט זה המשך של דין מלכות. אני אסביר למה הכוונה. יש, אפשר לומר, בעולם, זכות טבעית של האדם להגן על עצמו. זה, הייתי אומר, זה נתון טבעי גם אצל הזאבים ואצל החתולים ואפילו אצל הצבים יש דבר כזה. יש הגנה. עכשיו, כדי שאדם יגן על עצמו, הוא צריך שיוכל להשתמש באלימות. האלימות היא המכשיר שעל ידו האדם מגן על עצמו מפני העוינות של הסביבה. ואז יוצא, עכשיו, הדבר היותר פשוט זה שאם מנסים להרוג אותי, אני הורג את מי שמנסה, הקם להורגך, שכם להורגו. אבל מה קורה אם הרגו אותי? לא ניסו, הצליחו. אז איך מגינים עליי? טוב, להחזיר אותי לתחייה, להקים אותי לתחייה זה בלתי אפשרי, אבל יש נקמה. יש אפשרות של הנקמה, הקרובים שלי, קרובי המשפחה, הם דואגים לזה. מה שנקרא גאולת דם. גאולת הדם היא המשך הזכות הטבעית של חוקי הג'ונגל, של האדם להגן על עצמו. נכון? מה אתה רואה?
מה
הרוויח
זה שנקטוב בנקמה?
מה הרוויח הנהרג בנקמה? הנקמה, זאת אומרת. אבל מה הרוויחה גם המשפחה? המשפחה הרוויחה שאומנם לקחו לה נפש, אבל היא לוקחת נפש בחזרה. ואז זה מסדרי החיים, המאפשרים את ההמשך של הקיום של החברה. כלומר, הנקמה היא, הייתי אומר, נספח של ערך הצדק. בניגוד לתפיסה הנוצרית שחושבת שהנקמה היא דבר רע, מצד האמת, לא רק לפי היהדות, מצד האמת, הנקמה היא דבר טוב. הנקמה היא חלק מעשיית הצדק, היא מה שמאפשר לחברה לא להתפרק. כל זה אמיתי, כל זמן שאין מוסד שלטוני. ברגע שיש מוסד שלטוני, בית משפט, מלך, מדינה. המדינה מפקיעה מן היחיד את הזכות הזאת. והיא מעבירה אותה אל עצמה. כלומר, במקום שכל אחד ינקום את נקמתו, בית המשפט ינקום את הנקמה. בסדר? ואז חיים בעולם יותר נעים לחיות בו, יותר בריא. כשהזכות של היחיד לאלימות מופקעת לטובת הכלל, ואז הכלל הופך להיות היצור האלים הכללי, והוא מגן על החברה כולה.
רשות או חובה?
מה?
רשות או חובה?
תלוי, יש מצבים שזה רשות, יש מצבים שזה חובה. אין כאן כל על העיקרון.
עכשיו,
אני מדבר פה מהבחינה הכללית. כן, אני מדבר קודם כל באופן כללי. לא רשות או חובה, לפעמים רשות, לפעמים חובה, זה לא הנושא כעת. אני כאן רוצה להסביר מה היסוד של הפקעת זכות האלימות על ידי החברה. כן.
מה מה החלות של לא תיקום
החלות של לא תיקום איפה שהיא חלה כתוב לא תיקום ולא תיתור את בני עמך מה זה לא תיקום ולא תיתור את בני עמך בא יהודי והוא ממש לא מתנהג איתך בסדר בתחום הממון על זה נאמר לא תיקום זאת אומרת לא, אם מישהו נותן לך מכה אז אין פה לא תיקום אתה נותן לו מכה בחזר מה שאין כן אם אדם אומר תשמע אתה מבקש מהחבר שלך אתה יכול בבקשה להשאיל לי את מכשיר ההקלטה אני צריך להגיע לשיעור ואין לי מכשיר הקלטה שכחתי אותו בבית וזה שיעור שמאוד חשוב לי ואני רואה שיש לך פה מכשיר הקלטה ואתה לא משתמש בו כי אתה ממילא עכשיו הולך להשתזף בחוף בסדר? האם אתה יכול בבקשה להשאיל לי את מכשיר ההקלטה? הוא אומר לו לא טוב בסדר לא אמרתי למחורת אותו אדם שסירב להכשיר להשאיל לך את מכשיר ההקלטה אומר לך תשמע אתה יכול בבקשה לתת לי בהשאלה כמובן את המקסח הדשא שלך ואתה אומר אני לא משאיל לאלה שלא משאילים מכשירי הקלטה זה על זה נאמר לא תיקום זה נקרא לא תיקום זה נקרא נקמה אבל אם אתה נותן לו ואתה אומר לו כך איני כמוך שאינו משאיל מכשירי הקלטה אני כן משאיל מקסחת דשא וזה אתה עובר על איסור לא תיתור יש לו תיקום איפה הצדק? הצדק זה נקמה כן? אלא שהתורה דרשה בין בני אדם בין בני אותה האומה שתהיה ותרנות בתחום הזה עכשיו בדיני כן ותרנות ותרנות ראויה בין אחים
מה זה
מטרנות? הבן אדם מושחת, ואף על פי כן, הערך של האחווה... ואף על פי כן, הערך של האחווה עולה על הערך של לחנך אותו. מה שאין כן, אם מדובר בחבלות, מכות, או ברציחה, ששם אין עניין שלא תיקום, עד רבה. כן, כי יכה איש את עבדו, את עמתו, ומת תחת ידו, בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם. בסדר? עכשיו אם כך, הנקמה מופקעת מן היחיד ועוברת אל המוסד הציבורי. עד מתי? כל שבידו של השלטון לטפל בזה. אם השלטון איננו מסוגל, אז יש עדיין משהו מן הזכות הטבעית הזאת שנותר בידי היחיד, וזה דיני גאולת דם שאנחנו נלמד כאן. בסדר? עכשיו, אחר כך נוכל גם להיכנס לפרטים, לשאול אם זה רשות או חובה או חדו. כן.
למה הכלל בעצם לוקח את הזכות של הנקמה?
למה הציבור לוקח את הזכות של הנקמה? כי זה יותר מבוקר, זה יותר בטוח, זה גם הרגשה יותר טובה וכו'. בסדר? יותר טובה שנגיד אם אדם נגיד רצח, הוא יודע שהוא לא צריך להסתיר את עצמו כל הזמן, אלא שבית המשפט יהרוג אותו, זה מסודר. בסדר? מה שאין כן, אם אין מוסד כזה, הוא לא יכול ללכת ברחוב לקנות לחמנייה לארוחת בוקר, הוא לא יכול. הוא לא יודע מה מצפה לו. בסדר? ממש לא נעים. זה לא אסתטי ככה שיהיה רציחות ברחוב וזה. יש ילדים, רואים את זה. כן. טוב,
כן. אבל למדתי איך אתה רואה את מולדה עם הנגח
לבדיר. זה באמת שאלה יפה. שנוגעת לשאלה הנספחת שעלתה כאן. כלומר, במהלך הדברים שנאמרו מתחילת השיעור, באלה שהגיעו בזמן. זה בדיוק מה שאני מסביר. אנחנו דיברנו על הנקמה, ואז במהלך השיעור נשאלה שאלה צדדית, והיא מהי החלות של איסור לא תיקום. וזה שייך לפרשת קדושים, ששם כתוב לא תיקום. אבל אנחנו נמצאים בספר דברים בפרק י"ט, ולכן זה מחוץ לנושא, ולכן לא תהיה לי ברירה, אלא לדחות את הדיון בנושא לשיעור אחר. טוב. כן, עכשיו שאנחנו דנו כל ההקדמות האלה, אנחנו יכולים ללמוד את פסוק א', בגלל שהוא הראשון. כי יחרית השם אלוהיך את הגויים, אשר השם אלוהיך נותן לך את ארצם וירשתם, וישבת בעריהם ובבתיהם. שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך, אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה. כלומר, אלה הם שלושת הערי המקלט. כן? זה כבר כתוב בפרשת מסעי. פה זה חוזר בשביל כמה דינים. עכשיו, למה זה תלוי בזה שתיגמר המלחמה? כלומר, למה במהלך המלחמה נגד הגויים אי אפשר כבר להקים את ערי המקלט? רואים פה, התורה אומרת, תחכה, בעצם צריך לחכות 14 שנה, 7 שנים של כיבוש ארץ כנען, ועוד 7 שנים של חלוקת הארץ, ורק אחרי 14 שנה אתה תתחיל להקים ערי מקלט. ומה יהיה אם באמצע יש רציחה בשוגג וכדומה? מה, אתה לא יכול לטפל בזה? התשובה היא שלא. בגלל שכל זמן שעוד לא התיישבת בארץ, עדיין סדרי החברה אינם מושלמים. ואז יש אלימות טבעית שמתרחשת, ואתה לא יכול למנוע אותה באיזשהו מקום. ולכן רק כאשר המדינה היא מדינה מתוקנת ומסודרת, דיינו כשנגמרה המלחמה, אז אנחנו מתחילים לבסט את הטיפול באלימות. שלום כבוד הרב, האם כהן שגאל דם יכול לעבוד בבית המקדש שבת שלום? התשובה היא לא. איכן יש מקור האומר שמי שנתן לך מכה צריך להחזיר לו? בהלכה. עכשיו, שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה. תכין לך הדרך ושילשת את גבול ארצך אשר ינחיל לך השם אלוהיך. והיה לנוס שמה כל רוצח. כלומר, בעצם זה המשך של דיני המלכות. אפשר לומר שגאולת אדם וערי המקלט זה לא חלק של דין תורה במובן הרגיל, זה חלק מדין מלכות. או כי הרי כדי להרוג מישהו בדין תורה צריך שני עדים, צריך התראה וכדומה. בסדר? ובוודאי שאין הורגים אלא מזיד. ופה יש אפשרות להרוג את השוגג. בואו. אז זה יותר מתאים לדיני מלכות מאשר לדין תורה. מה?
למה
שהתורה לא תצווה פשוט לא לנקום?
כי זה
בסדר לנקום. זאת אומרת, הרי זה שאדם הרג בשוגג, אתה מדבר על הרג במזיד או הרג בשוגג? אם הרג בשוגג, האדם אחראי על זה, מה זאת אומרת? איך אדם מרשה לעצמו להרוג בשוגג? מגיע לו מיטה על זה. מה זה להרוג בשוגג? מה זה להרוג בשוגג? מה זה להרוג בשוגג? שהוא מה? הוא רצה לתת לו מכות?
הוא רצה לעשות מעשה
מסוים. רצה לעשות מעשה מסוים. זאת אומרת, זה בא בהתרשלות. זה לא שהוא לא יכול היה לשים לב. נגיד, הוא לקח את הגרזן, והוא לא בדק שהברזל לא תקוע היטב, נכון? על דבר כזה מגיע מוות. בסדר? כי לפי העיקרון שאדם מועד לעולם. הרי כשם שבתשלומי נזיקין, אם אני דפקתי לך את האוטו, אני צריך לשלם לך בין שהתכוונתי ובין שלא התכוונתי, נכון? אז כל נזק שהוא, כולל רציחה, צריך להרוג אותי אם אני הרגתי אותך. בסדר?
היה ראוי.
אלא מה? התורה ריחמה עליו. התורה מרחמת על הנפש של הרוצח בשוגג. אנחנו מסדרים לך משהו שהוא דומה לרציחה, גלות במקום מיטה עומדת. אבל תדע לך שאתה עלול להיפגע. זאת אומרת, זה שיחם לבבו של הגואל, של גואל אדם, יש בזה מידה מסוימת של צדק. אמנם, כתוב בגמרא שכאשר גואל אדם הולך להרוג את הרוצח, בדרך נותנים לו, לא סליחה, כשהרוצח הולך לעיר המקלט, מוסרים לו שני תלמידי חכמים שהולכים איתו. כך שאם יגיע גואל אדם, ינסו להרגיע אותו. והוא יגיד, שמע, בכל זאת, נפש מישראל, תחשב, וכו'.
מישהו נופל במפעל, מישהו בטעות הפיל אותה, הפרסל, להפיל אותה. זה לא שוגג, גורם אמיתי, זה שוגג. זאת אומרת, הרעש של הגמרא במקום זה שוגג. אז לכאורה, אם אדם עכשיו כל הדבר כאן, הוא בא ובודף אחריו, להרוג אותו, כל כך טראומטי.
כן. תשמע, תשמע,
אתה
אומר שהיום, אתה אומר שהיום האנשים לא בעלי אופי כזה, נכון? אולי זה טוב, אבל יש גם בזה בעיה מסוימת. אני אסביר לך משהו.
זילות
חיי אדם? יש גם זילות בחיי אדם, אבל אני אקרא משהו אחר. למשל, היום, למשל, חז"ל קבעו כל מיני הלכות כדי למנוע ממך להתיידד עם הגוי, נכון? למשל, אתה לא שותה את היין שלו. אתה מגיע לבית של הגוי, גוי מאוד נחמד, מוזג לך יין, אתה אומר, לא תודה. זה פוגע, נכון? והגמרא אומרת, למה זה כך? כדי שאם הוא ישאל אותך, למה אתה לא שותה, אתה תענה לו. אתה לא עונה לו את זה באמת, אבל אתה אומר, אני לא רוצה להתחתן עם הבת שלך. ואם אנחנו נשתה יין, אנחנו נהיה חברים, אני אתחתן עם הבת שלך, וזה לא בסדר. בסדר? אז זאת אומרת, שזה שלא אוכלים אחד עם השני, יש בזה אי נעימות, נכון? היום הפך להיות מקובל שזה דבר בסדר שאני לא אוכל אצלך, כי אצלך זה לא חלק ואצלך זה ההכשר ההוא וכו', נכון? ואז יש בזה בעיה שאתה הקהת רגש שעליו נבנתה ההלכה המצילה אותך מנישואי תערובת. עד רבה, צריך להיפגע. מה, אתה לא אוכל אצלי? מה, לא בסדר? לא טוב אוכל אצלי? אם אתה שומר על הרגש הזה של היפגעות מזה שלא אוכלים אצלך, זה גם יציל את עם ישראל מתגוללות. בסדר?
טוב.
בואו נמשיך. תכין לך הדרך, ושילשת את גבול ארצך, אשר ינחיל לך השם אלוהיך, והיה לנוס שם כל רוצח. מה זה ושילשת את גבול ארצך? איך משלשים את גבול הארץ? צריך לחלק את הארץ לשלושה, נכון? אז צריך שעיר המקלט הדרומית תהיה באמצע הדרום, עיר המקלט האמצעית תהיה באמצע המרכז, ועיר המקלט הצפונית תהיה באמצע הצפון. אבל זה לא נכון. ההלכה אומרת אחרת. היא אומרת שהמרחק בין הגבול הדרומי לבין עיר המקלט הדרומית שהיא
חברון.
צריך להיות זהה למרחק שבין חברון לעיר המקלט האמצעית, שזה שכם. והמרחק בין שכם לבין העיר, עיר המקלט הצפונית שהיא קדש, קדש נפתלי, צריך להיות זה גם למרחק בין קדש נפתלי לבין הגבול הצפוני. יוצא לפי זה שיש פה עיר מקלט מיותרת, כלומר, ושילשת את גבול ארצך, את בעצם חתכת את הארץ לארבעה פרוסות. נכון?
למה?
מה? יש פה עיר מיותרת, זה האמצעית שכם. הרי אם אני רצחתי בגבול הדרומי, אני צריך להגיע עד חברון. אם אני רצחתי ליד שכם, זה אותו מרחק כמו הגבול הדרומי עד חברון. הייתי צריך לברוח עד חברון גם כן.
או לחברון או לשכם?
זה בדיוק העניין, אני אומר ששכם מיותרת. כלומר, אם אתה אומר, אני יודע מה, אני אעשה ציור. שמת לב, חילקנו את הארץ לארבעה חלקים. בסדר? כן או לא? יש פה שלוש ערי מקלט. התורה דואגת לזה שאם אדם רוצח באזור הזה, הוא יוכל לברוח עד חברון. זאת אומרת שמרחק כזה הוא עדיין סביר בעיני התורה, נכון? זאת אומרת שמי שרוצח בכל המעגל הזה, היה צריך לברוח לחברון. אמת? מי שרוצח במעגל הזה, צריך לברוח לקדש. יוצא שמי שרוצח באזור הזה, אין שום סיבה שאנחנו נצ'פר אותו וניתן לו עיר מקלט מיוחדת. הוא יכול לברוח או לקדש או לחברון. הבנת? אז העיר האמצעית מיותרת, כן או לא? הבנת?
שמר
ברוצחים בשם. הבנת את השאלה? כן. טוב, התשובה היא, וכך אומר התלמוד, שבשכם יש יותר רציחות. ולכן היה צריך להקפיד לשים עוד עיר מקלט. נשאלת השאלה, מה זאת אומרת יש יותר רציחות בשכם? רציחות? יש יותר רציחות במזיד או יותר רציחות בשוגג? אם יש יותר רציחות במזיד, אני לא צריך עיר מקלט, כי הרי אתה רוצח במזיד, אני הורג. בבית דין. ואלה שבשוגג, ופתאום שיהיו יותר רציחות בשוגג במקום מסוים על פני מקום אחר. מצד מה?
מצד שאינו נזרים.
הבנת את השאלה שלי? כן או לא? כן, בסדר. מה?
למה זה קורה?
אה?
למה זה קורה?
למה יש יותר רציחות? אז קודם כל צריך לומר ככה, שבשכם יש יותר רציחות במזיד. וכיוון שיש יותר רציחות במזיד, יש גם יותר רציחות בשוגג. כי ברגע שחיי האדם הם זולים, בני בני אדם, אז גם אנשים לא נזהרים שלא להרוג בשוגג. בסדר? ולכן צריך עיר מקלט מיוחדת. רצה להגיד משהו? בזמן שאני הסברתי?
תוספות אומר שרוצחים שם הרבה במזיד, והגמרא אומרת הרי שמי
שלושת אלפים במזיד.
אני לא אסביר את זה סגולי כזה. הוא אומר שם שמי שרוצח במזיד, סופו שיפול תחת
הצלב. זה אותו דבר, אבל חוץ מזה שזה מה שאני הסברתי. ב', יכולת לחכות עד שאני אגמור את המשפט שלי, אני מסביר פה משהו. טוב, מה? טוב, בסדר. חוץ מזה לא אומרים תוספות אומר. התוספות אומרים, בעלי התוספות אומרים. טוב, אם כך, העיר שכם, כפי שאמרנו, היא יותר רצחנית. עכשיו צריך לברר למה באמת היא יותר רצחנית, כלומר למה יש יותר רציחות, במזיד אפילו, בשכם מאשר במקום אחר. אני אגיד לכם למה. שכם זה מרכז הארץ. איך אני יודע שזה מרכז הארץ? תסתכלו פשוט על המפה הזאת, נכון? ושילשת את גבול ארצך. אז זה בדיוק יוצא שכם באמצע בול, נכון? לא צריך בשביל זה ידיעה גיאוגרפית, זה כתוב בגמרא. אגב, יש ליד שכם, בין הכפר דיר אל בלח לבין מחנה בלטה, יש גבעה קטנה, המעוגלת כזאת, הגלולית, שקוראים לה רסטבור. והיא כנראה המקום המכונה בספר שופטים טבור הארץ. זאת אומרת, זה טבור הארץ, זאת אומרת שזה המרכז, זה שם. אז איפה שהארציות חזקה, זה בנקודה המרכזית, אז שמה דרכי ההתנהגות הטבעיות שהן אלימות יותר מורגשות. זה הכל.
זה עדיין נשאר שם,
ודאי. זה מקום עם סגולה של רציחה. בסדר? גם במזיד וגם בשוגג. עכשיו יש לי פה שאלה. מהו המרחק האווירי בין חברון לשכם? לא יודעים? בערך. 100 קילומטר. מהו המרחק האווירי בין שכם לבין קדש? בערך. חייב להיות. 100 קילומטר גם כן. הרי אמרנו, זה גמרא מפורשת. האם זה כך במציאות? התשובה היא שזה כך. מבחינת הקו האווירי, זה כמעט זהה המרחק שבין חברון לשכם לבין שכם לקדש. קדש, החורבות של קדש נמצאות ברכס רמים, ליד קיבוץ מנרה. בסדר? שעל גבול לבנון. אז שם זה קדש... זו קדש נפתלי. זו קדש נפתלי. עכשיו יוצא שיש לנו פה שלוש ערים במרחקים שווים. עכשיו זה מעניין שבימי יהושע בן נון יכלו לעשות חשבונות כאלה, אני לא יודע עד כמה הטריגונומטריה הייתה מפותחת באותם הימים, שיכלו לחשב מרחקים בצורה כל כך מדויקת, זה די מפתיע. הנה, אתם רואים מוריי ורבותיי, הכל כתוב בתורה. טוב, זה סתם היה בדרך כלל. מה? כן, בניון ערכים. עכשיו, יוצא עוד משהו. שעל פי זה אפשר גם לקבוע איפה הגבול הדרומי והגבול הצפוני של הארץ. הגבול הדרומי נמצא 100 קילומטרים מדרום לחברון, ו-100 קילומטרים מצפון לקדש. בערך. אז את אומרת שזה מגיע בערך עד האזור... לא, זה הרבה מעבר לליטני. זה מגיע בין בירות לטריפולי. יותר קרוב לטריפולי. כן, תעשו חשבון. אתם תראו שזה מגיע קרוב לעיר טריפולי שבלבנון, שם זה הגבול הצפוני, והגבול הדרומי בערך באמצע רמת הנגב. בסדר? זה יוצא לפי זה שהאורך של ארץ ישראל כמה קילומטרים? 400 קילומטרים, נכון? בערך. עכשיו, לא מדובר על ארץ ישראל במובן הרחב של המילה מנהר מצרים עד נהר פרט. אלא מדובר על ארץ ישראל במובן ההתיישבותי, איפה שהשבטים ישבו. כן? זה הגבולות של השבטים. עד 100 קילומטרים מצפון לקיבוץ מנרה. בסדר? מה? לא, ככה פושטים את הספק של הגבול הדרומי של נחלת יהודה. כלומר, של השבט, איפה השבט יושב. אבל מלכי ישראל כבשו עוד יותר דרומה. שלמה המלך היו לו אוניות באילת.
עניין שביעית?
מה? עניין שביעית זה לא קשור. עניין שביעית זה כיבוש וכדומה. זה כיבוש של בית שני, לא של בית ראשון. ובכלל היום יש אומרים שיש קדושה שלישית, ויש שצהל כבש. אז לכן זה לא כך נוגע לעניין. אבל זה צריך לדעת ש... עכשיו, סתם ככה שתדעו לכם שבאותם, בימי קדם, בימי יהושע בן נון, אותם 100 קילומטרים הצפוניים לא היו כל כך משמעותיים. כי בשבילת החוף אמנם ישבו הפיניקים, כנענים הפיניקים. אבל בשנקרא, תוך הלבנון, הר הלבנון, היה כולו מיוער, לא ישבו שם בני אדם. כן? חוץ מאשר בבקעת הלבנון, עד בעל גד, שם כן ישבו. הלו היא בעל בק. טוב. אז זה בערך האזור. עד בעל בק, אם אתם לוקחים מול טריפולי, זה בערך הגבול הצפוני של שבטי ישראל. כן.
אנחנו אמרנו שמשבשים את ארץ ישראל כדי שהרוצח איפה שהוא רוצח יגיע כמה שיותר זרים.
נכון.
למה אין חשבות של תוואי השטח? למה אתה לקח כאוויר, מה הוא רחבה? התוואי השטח, מקום הררי, לקח לו את זה גם בדרום. פחות זמן, אני אקח בזמנו חמורים.
אתה צודק. לכאורה, היינו צריכים לעשות לפי תוואי השטח. אז ככה זה יצא. לא יודע. כן. בסדר, כן.
למה כתוב שילש?
זה נקרא לשלש. לא, אתה עושה בעצם שלושה גבולים. כלומר, אזור חברון, אזור שכם, אזור קדש. כלומר, שלושה מעגלים. בסדר? זה נקרא לשלש. כן, בבקשה.
אמרנו שבעבר הירדן המזרחי דווקא יש יותר רבי מקדם שהיה צריך להיות, בגלל שזה רחוק
מרכזיו? לא, בעבר הירדן המזרחי יש גם כן שלוש ערים, למרות שיש שם רק 2.5 שבטים, כי בעבר הירדן יש יותר רוצחים מאשר בעבר הירדן המערבי.
זה סותר מה שאמרנו,
שואל מקדם, אצלו? לא, זה שתי סיבות להתרבות הרציחות. יש בגלל שאתה רחוק מהשלטון המרכזי, אז שם זה ג'ונגל, כמו המערב הפרוע. ויש שזה יותר רציחות בגלל שאתה מרגיש את הארציות יותר בעוצמה. כלומר, נגיד בעבר הירדן המזרחי זה מסיבות חברתיות או זה מסיבות סגוליות, ארציות. טוב, אז כן, פסוק ג', כן, תכין לך הדרך ושילשת את גבול ארציך, ארציך אשר ינחיל לך השם אלוהיך, והיה לנוס שמה כל רוצח. שימו לב, אשר ינחיל לך השם אלוהיך, כנראה זה בא לומר שזה על הנחלות של השבטים חל, ולא על כל השטח שתחת שלטוננו. וזה, אגב, למדנו באחת הפרשיות הקודמות שאם יש צורך בעוד, בפרשת ויתחנן, לא, אחת הפרשיות, למדנו שאם יש התרחבות של הגבול, אז מוסיפים עוד שלוש ערים. כן, עוד בשם.
למדנו בזמנו שגם ערי הלוויים היו קולטות.
נכון. גם ערי הלוויים קולטות. זה מוסיף עוד 42 עיר. עוד 42 עיר. אבל עם הבדל. שהרוצח שמגיע לעיר של לוויים, הוא צריך גם לשלם על השכירות. בסדר, זה לא אותו דבר. הוא רצח ואין לו כסף, מה יעשה?
זה העיקר שינצב
ממנו. בסדר, ינצב, אבל אין לו כסף. ושאין כן, בעיר מקלעת מהשש, מהשש, שלוש אלה ושלוש אלה, לא צריך לשלם.
כן, אבל הוא צריך לעבוד.
צריך לעבוד, בסדר, אבל הוא צריך לשלם על השכירות. דואגים לו. יש פנימיה מיוחדת לרוצחים. שכונת הרוצחים של שכם. משהו כזה. כן? מה?
שכונה
א'. שכונה א', משהו כזה. אגב, צלמים, מה יש בעיר מקלט? עיר מקלט היא גם עיר של לוויים, אבל גם היא עיר של השבט, של חברון, הייתה גם עיר של לוויים, אבל גם עיר של שבט יהודה. וגם של הרוצחים. יוצא שזה בעצם מוסד קדום. זה מוסד קדום בעל אופי רוחני. כלומר, מה יש בעיר מקלט? יש אנשים רגילים, שזה מקום המגורים שלהם. יש אנשי רוח, רבנים כאלה וכו', לשבט לוי. ויש רוצחים בשיקום.
ציבור.
מה?
שיקום.
לא יודעתי.
שיקום.
שיקום, כן? בימינו קוראים לזה ישיבה. פסוק ד', וזה דבר הרוצח, אשר ינוס שמה בחי, אשר יקה את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום. אגב, הפסוק הזה הוא קצת משונה. זה אומר, מתי האדם זכאי לעיר מקלט? אם כשהוא רצח, הוא לא שנא. ואם הוא שנא אותו? הוא שונא, אבל הוא רצח אותו בשוגג. מה יהיה דינו? מה? אז יש דעה שרוצחים אותו, שהורגים אותו. מה? זאת אומרת שאנחנו, זה נכון שהוא הרג בשוגג, אבל הוא גם שנא אותו. אז נכון שעכשיו הוא הרג אותו בשוגג, אבל כמעט הוא הרג אותו במזיד. זאת אומרת, אתה רואה פה מקרה שאדם לא הרג במזיד, ובכל זאת יש דעה בהלכה, אמנם לא נפסקה להלכה, שהורגים אותו. למה לא נאמר פשוט? כי במרחב שכם היו יותר תושבים מאשר במרחבים האחרים, ולכן גם יותר רוצחים תודה. אפשר גם את זה להגיד. אבל אני לא בטוח שזה נכון, היסטורית. כי דווקא אזור שכם זה כולל את הר אפרים, והר אפרים דווקא לא היה מיושב בהתחלה. היה מלא יערות, יערות בראשית כאלה. טוב. פסוק, ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים, ונדחה ידו בגרזל לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו ומת. הוא ינוס אל אחת הערים האל וחי. מה זה ונשל הברזל?
יצא
הברזל, ואז מה? והברזל הרג את הבן אדם, נכון? אז זה מחלוקת רבי וחכמים. מחלוקת רבי וחכמים, נכון? יש מי שאומר שהכוונה ש... ונשל הברזל, שהברזל יצא מן המות, והברזל הרג. יש מי שאומר, לא, זה העץ שהרג. כלומר, ונשל הברזל מן העץ. כלומר, שהברזל הוציא חתיכה של העץ, ושהחתיכת העץ הרגה. יש דעות כאלה, דעות כאלה. טוב. פן ירדוף גואל אדם אחרי הרוצח, כי יחם לבבו וישיגו, כי ירבה הדרב ויקהו נפש. ולא, אין משפט מוות. כי לא שונא הוא לא מתמול שלשום. על כן אנוכי מצווך לאמור, שלוש ערים תבטיח לך. פה סליחה, זה הפסוק שדיברתי עליו. פסוק ח', ואם ירחיב. עכשיו, הפסוק הזה הוא פסוק מיוחד במינו. הוא נוגע לאחד מיסודות האמונה. ואם ירחיב השם אלוהיך את גבולך, כאשר נשבע לאבותיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך.
בכיוון מזרח
הקדם? כלומר, הכוונה עד הפרט. מהנילוס ועד הפרט. הרי בינתיים, התורה אומרת, ברור שאתה תכבוש, אבל כנראה שלא תכבוש את כל הארץ שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם. כני, כניזי וקדמוני, מנהר מצרים ועד נהר פרט, זה גדול. אז כנראה שיש פה, אפשר לומר, גבולות מודולריים. עכשיו צריך להבין מה זה הסיפור הזה. על מה הקדוש ברוך הוא קראת ברית איתנו? על איזה ארץ? אם מסתכלים בפרשת לך לך, שאנחנו נקרא השבת עליו, אנחנו רואים שיש פה סתירה מפורשת לגבי גודל הגבולות. בפרק בפרק ט"ו כתוב דבר אחד, ובפרק י"ז כתוב דבר אחר. בפרק ט"ו כתוב, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים ועד הנהר הגדול, נהר פרת, וזה כולל שם 10 עממים, משהו ענק, מרחב אדיר, כן? שחצי המזרח התיכון שיש שם, שליש המזרח התיכון, משהו גדול. בפרק י"ז, הקדוש ברוך הוא קוראת עם אברהם ברית על ארץ כנען. איפה זה כנען? זה מהירדן עד הים התיכון. הרבה יותר קטן. אז מה זה אומר? שיש שתי בריתות. יש ברית הראשונה, ברית בין הבתרים, שהיא גדולה, והשנייה, ברית המילה, שהיא קטנה. מה זה אומר? זאת אומרת שזה תלוי לפי הכוח של האומה. אם זה הכוח של האומה, אם הכוח של האומה הוא קטן, אנחנו מתרכזים בחלק הקטן, איפה שיש קדושת הברית. קדושת הברית היא קדושה במובן של תיקון הנפש של האדם, ברית המילה שמקדשת את גוף האדם. זה העולם, זה האזור הפולחני. כן, איך אומר הספרי? רק עבר הירדן המערבי ראויה למזבחות. ראוי למזבחות ולא בעבר הירדן המזרחי. לעומת זה, אם יש לנו יכולת לקחת אחריות מדינית, פוליטית, אז אנחנו כובשים את שני עברי הירדן, ואז אנחנו גם בעלי השפעה אוניברסלית על כל העולם כולו.
אז ניתן לומר שהקישור בין שניהם זה השניים וחצי שבטים בעצם?
כן, בדיוק. אז זה יוצא ששניים וחצי שבטים הם החלק המקשר בין ישראל לעמים. אולי אני אסביר את זה קצת בהרחבה.
שלום הרב, מה זה משנה אם זה ברזל נשל מהעץ? אם זה ברזל נשל או שהעץ?
בסוף הוא
אומר. בברכה רומא. לא יודע. איפה?
בקוד
נעשה.
למה זה
נפקרים?
זה
קוד.
זה
נפקרים. אני אסרת.
זה
חוטב העץ. זה
כן. נה להקים. מכירים?
זה אמור להיות מפה. אני יודע שזה לא מדויק, אבל זה לא.
עכשיו,
כשמשה כבש את עבר הירדן המזרחי,
הוא שמה גמר עם שתי ממלכות. ממלכת סיחון וממלכת עוד. עוד בצפון, סיחון בדרום. בתוכנית של משה היה מדובר שיכבשו, שבני ישראל יתיישבו אך ורק בתוך עבר הירדן המערבי. בסדר?
אז מה הוא התכוון שיקרה לאזור שהוא כבש, של עוג וסיחון? ישיר אותו ריק, נכון?
מפורז.
אזור בלי התיישבות, שישלטו עליו אבל לא יתיישבו בו. זאת הייתה התוכנית המקורית של משה. ואז מה היה קורה לעם ישראל?
עם ישראל היה מתיישב בעבר הירדן המערבי. מה יש לו מצד מערב?
ים.
בים אין אנשים. מה יש לו מצד דרום?
מדבר.
במדבר אין אנשים. מה יש לו מצד צפון?
יער.
ביער אין אנשים. ומה יש לו מצד מזרח? אזור שמן. אז מה היה יוצא? היה יוצא עם ישראל המנותק מן האנושות. חי בתוך עצמו. הוא מקיים את הברית של פרק י"ז בספר בראשית. הלוי הברית על המילה. באו על שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט מנשה ואמרו אנחנו רוצים לגור פה. מה אמר משה?
בהתחלה לא.
בהתחלה לא, אחר כך הוא אמר, בסדר. ואז מה יוצא? פה יש מדרום לשבט ראובן ממלכה קטנה. מואב. מצד מזרח יש לך עמון. מצד צפון ארם. כלומר, פתאום יש מגע בין ישראל לעמים. בסדר?
המגע הזה לא היה...
המגע הזה לא היה קיים. אלמלא שבשבט גד ורובן וחצי שבט מנשה מתיישבים שם. זאת אומרת, זה ביטוי ליכולת של עם ישראל להפוך לאוניברסלי.
זה ביטוי בשבטים עצמם?
כן, גם השבטים האלה הם כאלה. שבטים שלוקחים אחריות. כן, גד, ראובן, ראשי תיבות?
גר.
כן, הגר זה חוליית הקשר בין ישראל לעמים.
אבל הרב, ההסבר הזה קשה, בסדר, לעתיד בלבנון, היערות יחסלו אותם ותישבו. ביד, יהיה תקשורת, יהיה עוליות, יהיה הכל.
צודק, העולם משתנה. אני מדבר, מה הייתה נקודת ההתחלה? מה היה בימי משה?
משה לא מסתכל על הנקודתי לאותו רגע, מסתכל לדורות.
משה מסתכל על הנקודתי לאותו רגע, כי הוא שופט שזה מה שצריך עכשיו. הוא יודע שזה ישתנה בהמשך. רק הוא חשב שאולי עם ישראל עוד לא במצב שהוא יכול לעשות את זה.
ההפרש הזה זה
האורלה?
האורלה.
יש שני שטחים,
אחד זה היה ברית המילה.
לא יודע. טוב. עכשיו, יוצא שיש פה, כשהקדוש ברוך הוא אומר כאן בפסוק, אני חוזר לפסוק ח', ואם ירחיב השם אלוהיך את גבוליך, כאשר נשבע לאבותיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, יש לזה משמעות ערכית, רוחנית. אגב, בימינו, איזה חלק של ארץ ישראל יש לנו? ארץ כנען או הארץ של ברית מילה ביתרים? יש לנו בעיקר כנען, אבל יש לנו חתיכה קטנה ששייכת לברית מילה ביתרים. רמת הגולן. כן, רמת הגולן שייך לעבר הירדן המזרחי. כלומר, יש לנו קצת אחיזה ביסוד האוניברסלי.
אז כן. השלום עם סוריה עתיד להיות לטובה. לא יעשה קשר עם כל מדינות ערב.
השלום עם סוריה, אז כשהם יחזירו לנו את כל הגזלה, כולל החורן ועוד כמה חלקים שם, שזה שלנו, זה לא בסדר. אנחנו שותקים, אבל זה שלנו. כן.
הפסוק של ואם ירחיב... זה יכולה
כאילו,
סתירה, אם ירחיב כאשר נשבע, אז נשבע
שירחיב
או לא ירחיב?
אתה שואל שהמילה אם משמעותה ספק, נשבע זה ודאי, נכון? שתי תשובות בדבר. א', המילה אם אין פירושה תמיד ספק.
זה אחד משלושת המילות
זה אחד מהם, כן, למשל כמו אותו, ואם יהיה היובל, כשבטוח שיהיה היובל, כשהפסוק ההוא מדבר על הקשר שבו היובל בטוח יבוא. זאת אומרת ש... ואם יהיה היובל לבני ישראל, בסוף ספר במדבר. אז כך שהמילה אם אין משמעותה בהכרח ספק. אבל, בכל זאת, צריך להבין למה השתמשו במילה שלפעמים משמעותה ספק. כי אתה רגיל לחשוב שאם נשבעים צריך לקיים, נכון? יש... וכלל, התפיסה העממית היא כזאת. אם אדם מבטיח, זה לא בטוח שהוא יקיים. אם הקדוש ברוך הוא מבטיח, זה בטוח שהוא יקיים, נכון? אבל האמת היא בדיוק הפוכה. אם אדם יבטיח, הוא חייב לקיים, מה צריך להיות? אתה הבטחת, נשבעת, אתה צריך לקיים. זה מחייב אותך. לעומת זה, אם הקדוש ברוך הוא מבטיח, הסיכוי שהוא יקיים הוא קטן. מדוע? בגלל שאצל הבורא יש אמת. והוא אומר, אני הבטחתי למישהו ספציפי. האם אתה עדיין בעל אותה הזהות שאליה נשבעתי? כלומר, הקדוש ברוך הוא נשבע לעם ישראל. האם אתה באמת אותו ישראל שאליו ניתנה ההבטחה? ולכן, אם אתה רוצה שההבטחה האלו תתקיים, אתה צריך להיות ראוי לזה שתתקיים. אבל כיוון שהוא נשבע, לא תהיה ברירה. הוא יכריח אותך להיות ראוי. וזה מה שכתוב כאן בפסוק ט'. כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוהיך, להלכת בדרכיו כל הימים. זאת אומרת, כל זה... זה מה ש... זה מותנה בזה. כן? הוא נשבע, אם תשמור את כל המצווה. ויאספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. כן. מה אתה אומר?
זה מתחיל לשמה כמו... כמו נצרות. כאילו, עם ישראל היה פעם. עכשיו זה כבר לא אותם עשתים, אלא שם... עזבת ההבטחה שלנו.
אתה צודק. כלומר, זה היסוד של הנצרות. הנצרות אמרה, מאחר והקיום של ההבטחות האלוהיות זה מותנה... בהתנהגות של ישראל. אז מאחר ועם ישראל לא היה בסדר, אז הוא הפסיק להיות הנשוא של ההבטחה. זו התפיסה הנוצרית של הרעיון שאני אמרתי. התפיסה היהודית אומרת כך, אתה לא ראוי, ולכן הכריח אותך להיות ראוי, כיוון שהייתה שבועה. הייתה שבועה. כלומר, השבועה מכניסה אותך למצב לא... אותך ואת הקדוש ברוך הוא למצב לא נעים. הרי הוא נשבע, אז הוא חייב לקיים, אבל אתה לא ראוי, אז הוא יכריח אותך להיות ראוי.
רגע, השבועה קרנה לברית?
מה? זה הברית, כן.
זה הברית ששנו...
כן, מה?
ההבדל בין השבועה של הקדוש ברוך הוא לשבועה שלנו, שאני נשבע לאדם פרטי,
ובכל
זאת הקדוש ברוך הוא נשבע לאב, שזה משהו אחר.
לא קשור לזה.
אני יכול להגיד למישהו, השתנית, אני נשבעתי לך שאני אעשה משהו, אבל אתה לא אותו אדם שהיית.
כן, אבל אצל בני אדם, החשבון הזה שהאדם, שהנשוא השבוע השתנה, איננו קיים. בגלל שבני אדם מתחייבים מה שלא יהיה. כלומר, ההתחייבות בשבועה זה כלפי עצמי. אני נשבעתי לעשות כך וכך. אז זה לא קשור בכלל למי נשבעתי.
אבל אני יכול לעשות אתרת שבועה.
אפשר לעשות אתרת שבועה. נכון.
לאדם.
מה?
לאדם.
אז צריך שיהיה מישהו שיסכים להתיר את השבועה. טוב. עכשיו, השאלה היא ככה. מה שכתוב, ויאספת לך עוד שלוש... אבל חוץ מזה ששבועה יש גם ברית. על הברית הוא לא יכול לוותר. כן. ויאספת לך עוד שלוש ערים... על השלוש האלה. זאת אומרת, יש בעצם סך הכל 9 ערים. 3 בעבר הירדן המזרחי, שפה לא מוזכרות, ועוד 3 בעבר הירדן המערבי, ועוד 3 בהרחבת הגבול. מתי הדבר הזה התרחש?
לפני שנכנסו לארץ ישראל.
לפני שנכנסו, רגע, לפני שנכנסו לארץ ישראל כבשו את כל הארץ? לא הבנתי.
לא, השלוש מעבר
הירדן. אני שואל לא על השלוש שבעבר הירדן המזרחי, אני מדבר על השלוש הנוספות.
אז אחרי 14 שנה.
אחרי 14 שנה הוסיפו עוד שלוש ערים שהם חברון, שכם וקדש. אבל כאן התורה מדברת על עוד שלוש ערים, שיש סך הכל 9. אני שואל מתי הדבר הזה התרחש. תבין אותי חכם יוסף חיים. התשובה היא שזה מעולם לא קרה. מעולם לא התקיים הפסוק הזה. בסדר? אומר הרמב״ם בהלכות מלאכים, הדבר הזה לא התקיים מעולם, והתורה לא כתבה לתוהו. אם כן, זה עתיד להתקיים, וזאת היא אחת משלושת הראיות שמביא הרמב״ם שמשיח מוזכר בתורה. הרי הרמב״ם כותב שהמלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר את מלכות בדוד ליושנה, הוא בונה המקדש, הוא מקריב הקורבנות, שמיטים ויובלות, חוזרים המשפטים בימיו כמו שהיו וכו' וכו'. והרמב״ם אומר, וכל מי שאינו מאמין בו ואינו מצפה לביאתו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו, שהרי העיד עליו הכתוב. כלומר, הרמב״ם אומר מפורש בתורה בשלוש מקומות שיש משיח לישראל. ומה הם שלושת המקומות? המקום השלישי זה זה. עושה השני. השני מתוך השלושה. כלומר, שלושה מקומות שמביא הרמב״ם. מה הראשון והשלישי? מה? מסקרן אותך מה הראשון ומהו השלישי. הרמב״ם אומר, הראשון, זה כתוב במפורש. הראינו ולא... בסדר, לא. האחד זה, ושב השם אלוהיך את שבותיך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, אם שם יקבצך השם אלוהיך, ומשם יקחך ויביאך השם. כן, זה המקום הראשון שבו מדובר על המשיח. מעניין, אני קראתי את הפסוקים, חיפשתי איפה כתוב שיש מלך המשיח, ומה כתוב שם? הפסוקים שדיברתי עליהם עכשיו, מה הם מדברים? על קיבוץ גלויות. מכאן שלפי הרמב״ם, מה זה קיבוץ גלויות? זה המשיח. המקור השני, הרמב״ם מביא את הפסוק הזה, את הפסוקים האלה. כיוון שהתורה אמרה שיהיו עוד שלוש ערים, וזה מעולם לא קרה, וזה צריך לקרות, כי התורה לא כתבה לתור, אז זה יקרה. זאת אומרת שההתפשטות הגיאוגרפית היא ימות המשיח. המלכות וההתפשטות הגיאוגרפית.
למה אתה אומר? זה אומר
שלוש ערים מקלט.
עד שלוש ערים
מקלט,
אין לנו פה משיח.
אבל רגע, אבל מה זה השלוש ערים? הוא אומר, זה המקום המפורש בתורה שיש משיח.
נכון.
שהרי יהיו שלוש ערים.
נכון.
זאת אומרת שהשלוש ערים, זה המשיח. מתי אתה מוסיף שלוש ערים? כי ירחיב השם אלוהיך את גבוליך ונתן לך את כל הארץ.
אבל עד כל עוד לא עשית שלוש ערים, זאת אומרת
שעדיין לך משיח,
זה מה שהרמב"ם אומר.
זאת אומרת שההתפשטות הגיאוגרפית שמאפשרת לך להגיע עד הפרט, נכון? שמביא אותך עד הפרט, היא סממן מובהק של ימות המשיח. והדבר השלישי, זה הפסוק בפרשת בלעם. הראינו ולא עדת, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. ומחץ פעת מואב וקרקר כל בני שת. ושם הרמב״ם מסביר שהפסוקים האלה מדברים על שני משיחים, על דוד המלך והמלך המשיח. זאת אומרת שלפי הרמב״ם המאפיינים של התקופה המשיחית הם שלושה: קיבוץ הגלויות, הריבונות על כל ארץ ישראל והמלכות. שימו לב שאין פה בשלושת הדברים האלה שום מרכיב דתי. מעניין. כלומר, הרמב״ם לא חשב שימות המשיח זה תופעה מיסטית, או השפעה רוחנית, הקרנה, או משהו כזה. אלא זה משהו פוליטי לחלוטין. בסדר? מצטער בשביל מי שלא חשב כך. מה?
לדעת הרמב״ם, זה לא דמות?
לא אמרנו שזה לא דמות. הרי הרמב״ם ברור שיש לו, ברור לו שיש דמות. ברור לו לרמב״ם שיש דמות. אבל הכיצד? כי ברור לו לרמב״ם שאם אנחנו חוזרים לכבוש את הארץ, אנחנו נעמיד עלינו מלך. הרי זאת צורת השלטון שהתורה צוותה עליה. אז זה ברור שאם אנחנו שווים, יש לנו מלך, והמלך הוא צריך להיות מבית דוד, אז לכן יש משיח. אבל זה כאילו תולדה נספחת. כן.
אמרנו שמשה רבנו לא הסתכל לעתיד, הסתכל לו, אני לא רוצה לך כרגע.
אמרנו שמשה רבנו...
הוא מסתכל על אותו עכשיו. אז למה הוא היה צריך לבנות שלוש שערי מקלט בעבר הירדן המזרחי? הרי הוא היה מלך. ומלך, במלך, לא צריך הרי מקלט.
כשיש מלך לא צריך הרי מקלט? ההפך.
אמרנו שהוא מוציא לארון.
נכון. המלך...
אמרנו שבא לעשות את זה.
אתה צודק. המלך... הוא מוציא להורג את מי שצריך. כן, הוא פה כדי לשמור על הסדר. זה נכון. אף על פי כן, עדיין נותרה קצת זכות טבעית קדומה למלכות בדמות הרי המקלט. זה מה שאני אמרתי. בסדר? כן.
אם אתה אומר שלפי הרמב"ם זה רק מישות מדינית כזאת, זה המציאות של ימות המשיח. אז למה לא התייחס למלכות בית חשמונאי כמשיח? הוא אמר, מלכות חזרה למלכות לישראל, הוא לא אמר שזה ימות המשיח.
נשאלת השאלה, מה ההבדל בין ימות המשיח לבין מלכות בית חשמונאי? כך שאלתך.
לפי הרמב"ם.
תשובה, שמלכות בית חשמונאי היא זמנית, והיא לא מבית דוד, ואילו מהמלכות המשיח היא מבית דוד ונצחית. זה ההבדל.
כן, אבל
דוגמה,
היום
כשיש
לנו את כל
השלושה תנאים
לכאורה,
אני
יודע שאתה
דברת
אותם, שלזה לא צריך שלוש הרי מקלט, אלא פשטות הגבולות.
צריך הרי מקלט, רק שעדיין אין לך את כל הארץ. כן, נו, ואז מה?
אנחנו לא בימות המשיח.
אנחנו בימות המשיח ועוד איך.
למה?
אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד.
עכשיו אנחנו לא בימות המשיח.
זה ממש לא נכון מה שאתה אומר. זה ממש לא נכון מה שאתה אומר. זה ממש לא נכון מה שאתה אומר. ממש לא נכון. אני אסביר לך למה זה לא נכון מה שאתה אומר. כי אם כבר אתה מגיע למצב שאתה שם שלוש ערים ויש פשוט גיאוגרפית עד הפרט, אז זה ברור שהתחלת לפחות מפחות מהפרט. כן? הרמב״ם לא אמר לך.
זה לא באותו יום, אבל בעד.
מי אמר שזה לא באותו יום הכל ביחד? כי מה פתאום? מדוע שהתורה תעשה ניסים כאלה? והרי התורה לא סומך את דבריה על ניסים. אלא הרמב״ם לא אמר לך בהגדרה כאן מהו השלב הקריטי שבו זה מפסיק להיות גלות, מתחיל להיות ימות המשיח. את זה הוא כותב בפרק אחרי זה. בפרק אחרי זה שהוא מסביר ששעבוד מלכויות הוא הקובע.
בתוך תהליך כזה.
כן, לא צריך כל ה... הקושיות האלה שאוהבים בחוגים חרדיים להקשות על הציונות. ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, והיה עליך דמים. וכי יהיה איש שונא לרעהו, והרב לא וקם עליו, ויקראו נפש ומת, ונס אל אחת הערים האל, ושלחו זקני עירו, ולקחו אותו משם, ונתנו אותו ביד גואל אדם ומת, לא תחוס עינך עליו, והרת דם הנקי מישראל וטוב לך. זאת אומרת, שאם אדם רוצח במזיד, מוסרים אותו בידי גואל אדם. מה? מה זה מוזר? מה זה אומר? בית דין, אז מה זה אומר? שהוא גואל אדם בא לבית הדין והוא זה שמבצע את הגזר דין. בסדר? בדרך כלל בכל העבירות שחיים עליהם איתה מי שמבצע את הגזר דין זה העדים, חוץ מאשר ברציחה שזה גואל אדם שהוא קודם לעדים. גואל אדם לא רוצה, באים העדים. בסדר? עד כאן להיום.